עכשיו 4:04, 754 ימים, 13 חללים חטופים עדיין מוחזקים בידי חמאס בעזה, שממשיך להתעלל במשפחות. תקציב 2026 עוד לא נולד, אנחנו כבר בתוך שנת בחירות, עוד לא ברור אם המלחמה בעזה תתחדש. שר האוצר מתכנן להפחית דרמטית את תקציב הביטחון, כשהוא עצמו מהתומכים הגדולים של חידוש המלחמה בעזה. איך מקצצים בביטחון עם שבע חזיתות פתוחות? השאלות לסמוטריץ'. ולא רק זה, שר האוצר מתכנן גם להוריד מיסים, לצמצם במס הכנסה לטובת מעמד הביניים הרזה, לבטל מס הכנסה לעולים חדשים, הכל מצוין. רק שאנשי המקצוע באוצר מתנגדים לכל השינויים האלה. ובכל זאת, לקראת גיבוש תקציב חדש, הסוגיה הנפיצה של הכספים הקואליציוניים מן הסתם תעלה שוב. המרוויחים העיקריים, החרדים כמובן, שכבר מקמבנים עבורם חבילה. עם או בלי לימודי ליבה, הכספים ימשיכו לזרום, אל דאגה. תקציב החינוך לתלמיד בזרם הממלכתי דתי גדול ברבע מזה של התלמיד החילוני, נתון מדאיג. ועוד משהו, מישהו מבין למה שר החינוך הזמין את ראש עיריית הרצליה יריב פישר לשימוע? בין אם השר מסכים או לא, אם ההחלטה של פישר לא להוציא תלמידים לסיור בירושלים עם עמותת אלעד, מה הסמכות של שר חינוך לזמן ראש עיר לשימוע? הוא לא עובד אצלו, והוא לא עובד משרד החינוך. זה מה שחשוב עכשיו לשר החינוך? אולי קודם שיסתום את הבור הענק של אלפי מורים שחסרים בכל בתי הספר. כל מי שדופק היום על דלת מזכירות בית ספר מתקבל. ובהתאם, גם התוצאות של מבחני הישגי התלמידים שלנו בהידרדרות. קודם פוליטיקה, אחר כך כל השאר. עוד מעט נדבר על המאומה הבוקר בדיון בבגץ בעתירה של התנועה לאיכות השלטון על חוק הגיוס מחר, ההפגנה הגדולה, הפגנת המיליון. נדבר עם חברת הכנסת שרון ניר מישראל ביתנו ועם איילת השחר סיידוף מאימהות בחזית, וגם רשות שוק ההון שגיבשה הנחיות לפעילות פיננסית של גמחים, איך מפקחים על הפעילות שלהם, ועוד עניינים באיפה הכסף שעורכת יעל איילון, מפיק יואב כהן על השידור איתנו אלי זק, איפה הכסף, כל ההבטחות מיד אחרי הכותרות הכלכליות. הכנסת אישרה בקריאה טרומית את פיצול משרת היועץ המשפטי לממשלה. חבר הכנסת אלי דלל, ליכוד, מסביר למה תמך.
פיצול התפקיד של היועץ המשפטי לממשלה הוא חשוב ונכון לתפקוד תקין של הרשות המבצעת. התפקיד כפי שהוא היום יוצר ניגוד עניינים מובנה. יועץ המשפטי לממשלה תפקידו לייעץ, להמליץ, לכוון, להנחות את הרשות המבצעת. תפקיד התובע הכללי כראש התביעה אחראי על ניהול תהליכים הפליליים והמשפטיים במדינה. לכן יש צורך לפצל את התפקיד הזה.
וידיעה אחת לסיום הכותרות. מתחילת השנה נתפסו 5,300 מסתננים שחצו את גדר ההפרדה בקו התפר. 340 כתבי אישום הוגשו מתחילת השנה כאמור, ומנתוני צהל עולה שבחודש האחרון נתפסו 1,000 מתוך 1,400 מסתננים שניסו לחצות את הגדר. הנתונים עלו היום בוועדה לביטחון לאומי. עד כאן הכותרות, פרסומת אחת בלבד ומתחילים. נגיד שלום לעורכת הדין איילת השחר סיידוף, מייסדת וראש תנועת אימהות בחזית. שלום איילת.
שלום ענת.
שלום שלום. תכף נדבר על השורה התחתונה של בג"ץ, שבעצם אומר לו בינתיים לא להחליט, אם אני מבינה נכון, אבל קודם כל נשמע מה היה שם במהלך הדיונים, ואחר כך צריכה להסביר לנו מה אנחנו שומעים.
אני כבר הייתי בכלב, אני אהיה שם עוד פעם בעזרת השם. אנחנו נגיע לכלב, אנחנו נמות ולא נתגייס. יותר נכון, אנחנו נחיה חיי תורה ולא נתגייס. אנחנו נחיה בישיבות, תבואו אלינו עם רובים, עם מה שאתם רוצים, ואנחנו לא נתגייס לצבא
המחרר הזה. כן, לא נתגייס, נמות ולא נתגייס. מה קרה? הם פרצו לאולם הדיונים?
אז ככה, אז קודם כל רק לסדר את האוזן למאזינים, העתירה היא לא רק של תנועת איכות השלטון, היא התורה של אמהות בחזית ואחים לאחיות הנשק.
כן.
הוגשה עוד ביולי 23. מה קרה שם? קרה שם עוד פרובוקציה של ילדי הפלג, ילדים בני 18, זה פשוט עזוי. שאנחנו צופים בזה בשנת 2025 במדינה דמוקרטית, שאזרחים מרשים לעצמם לשבת באולם, ילדים בני 18, לבזות ככה את בית המשפט העליון, כאילו שהייתי מעיזה לבוא לאיזה בכנסת ולצורך לאיזה, כנתנו בית המשפט העליון של הציבור הליברלי הדמוקרטי, זה קודש הקודשים שלנו עכשיו כרגע, לבוא ולהתפוצץ שם אחד אחרי השני בשביל להגיד לנו שהם ימותו ויגידו, מתרסה כנגד עם ישראל, כנגד מדינת ישראל, כנגד...
מדברת על הצעירים של הפלג, זה הפלג הירושלמי?
כנראה, אני מניחה, לא עשיתי להם בדיקה, אבל...
הבנתי. עכשיו, איך בית משפט זה מקום איכשהו שמור, איך הם התפרצו, איך הם הצליחו להיכנס, וכמה היו מהם?
היו איזה 10, נראה לי שחמישה מתוכם התפוצצו כל פעם בשלב אחר של הדיון.
ומתי הוציאו אותם?
לא, מיד הוציאו אותם.
מיד?
מיד הוציאו אותם בקטע הזה. איך נתנו להם להיכנס? אני מניחה שזו מדינה דמוקרטית, ולמעשה זכות השמיעה פה הייתה פתוחה לכל אחד, בטח אם אתה בעל אינטרס. אז אם אתה יודע לבוא להתנהל...
באו כביכול לשבת בשקט והתפרצו.
תראי, החברה החרדית מטריסה כנגד מדינת ישראל, וכנגד עם ישראל, וכנגד ביטחון וקיום מדינת ישראל. זה כבר לא עוד איזו שיחה פוליטית קטנה. אנחנו באמת נמצאים בימים אחרים וגורליים, לקיומנו, לביטחוננו, העולם צופה, איך אנחנו מתנהגים, מדברים על הפילוג, על המחאה, אני מדברת, תראי איזה פילוג יוצרת חברה חרדית, שמחה עושה הפגנה של מיליון, בשביל להגיד לנו שהם לא מוכנים להתגייס.
הם קוראים לזה מיליון, אני לא יודעת אם יהיו שם מיליון, אבל תראי...
יהיו שם מיליון ילדים בני 10 במקרה הטוב, okay. ראינו...
אז בואי נמשיך, איילת השחר סיידוף, תראי, קודם כל, מה, למשל, מה הייתה העתירה שלכם, מה הכותרת של העתירה שלכם?
לא, התירה שלנו הוגשה ביולי 23 כנגד החלטת שר הביטחון ואז, ועצרה בשמנו את האוס בדין והסנדת מהאוס וגם היום. התירה היום היא בעצם התירה נוספת שהוגשה לפני שנה שאומרת, לא קרה כלום עם הפסיקה המדהימה שנתתם לנו, פסיקה היסטורית, 25 ליוני, אבל קל, לא עוסקנו בבקשה, תורו לו לאכוף, היינו צריכים לעלות עוד הפעם לבית המשפט העליון, ג'ילי תורש ביזיון בית משפט, מה שהיה היום, זה בעצם דיון, על איך אוכפים, לא, בית המשפט לא נדרש בסוגיה משפטית, הוא קיבל החלטה, כן. הוא אמר כולם כפופים תחת החוק, עכשיו, היום, והשופטים היו מאוד ערים וחדים וקשוחים, ונציגת המדינה הייתה מאוד מביכה בתשובות שלה ובאין תשובות שלה, ושהיא לא ידעה לענות, ואין לה מספרים, והיא לא יודעת כמה עריקים, והיא לא יודעת כמה צווים, בשורה התחתונה היועמ"שית אמרה בתשובה שלה לבית המשפט, שהיא לא יכולה לקיים את החוק עם משטרת ישראל, לא עוזרת לה להוציא את האכיפה לפועל, כי ראש הרכה גם לא עוזר לה להוציא את האכיפה לפועל.
מה הייתה ההחלטה? מה השורה התחתונה?
שורה התחתונה שבית המשפט אמר שהוא הולך והוא ייכנס ויחזור עם החלטה. אנחנו מצפות שהוא יוציא את כל צווי עשה, כן למשטרת ישראל, כן למשטרה צבאית, לראש הרכה, לכל מי שצריך, שיתחילו לאכוף את 80,000 הצווים שהוצאו. כי להוציא צווים ולהשאיר אותם תלויים באוויר לא עוזר לאף אחד. אכיפה, אכיפה, אכיפה ואכיפה שווה.
אוקיי.
אחרת, אחרת הילדים שלנו, אחרת הילדים שלנו יהיו במצב של שחיקה מתמדת, במצב של, את יודעת, אנחנו חייבים חילוף, אין לנו
שזה,
זמן.
נכון, שזה כך.
אין לנו זמן.
נכון, צהל חייב חיילים, ומדובר בקרוב ל-20 אלף, כלומר, זה באמת
מספרים. לא, זה מספרים פנומנליים.
מספרים מטורפים. רגע, עכשיו, שנייה, חוק ביסמוט, שגם אתמול וגם שלשום היו פה ושם הדלפות, ואני מבינה שהוא הולך לטובת החרדים, והשאלה, איך אתן וכל מי שעותר מתכוון להתייחס לזה?
תראי, חוק ביסמוט טוב למי שאוהב מדע בדיוני, ספרות בדיונית או פנטזיה.
אבל זאת המדינה, מה זאת
אומרת? לא, אין לו שום סיכוי לעבור, אלא אם כן באמת אין מבצר והוא נפל. למעשה בית המשפט הכריע כבר בשנת 96, והיום אני צעקתי בעצמי שאנחנו ב-30 שנות עינוי דין, כי הציבור הליברלי לא התעורר יום אחד ואמר אני לא רוצה להיות פראייר. הוא עשה את זה 9 שנים מהיום שבגין החליט לתת פטור לאוכלוסייה מסוימת. בית המשפט בעצם מעבל אותנו במשך 40 שנה, שהוא בא לחברה החרדית, הוא אומר, קחי את הזמן, תתאמי בתוכי, ופעם אחר פעם אנחנו מבינים שלקיחת הזמן נועדה רק להיות עוד יותר קיצוניים ועוד יותר להתרחק. נדרשת פה אכיפה מלאה. החוק של ביסמוט הוא חוק שאי אפשר, הוא לא חוקתי, הוא לא שוויוני, בג"ץ רובינשטיין אמר איך צריך להיראות החוק, הוא כבר נתן צורה לחוק, זה לא יעזור. זה במקרה הכי טוב יעבור באיזה קשקוש, ויפסל בבגץ תוך 4 שניות, אפילו בצו על תנאי, אני מנחשת, שהוא כל כך לא קשור למציאות. הם לא, הם התרגלנו שהם עושים מה שהם רוצים.
מה הפתרון שאתם מציעים, הילד, אני מבינה, אבל בסוף צריך להתכנס למשהו.
אבל זה מתכנס, ענת, תראי, בסוף שאת בודקת איפה שכן נעשתה האכיפה, שלוקחים 80 אלף צווים ובודקים אותם את השיעורים שלהם, אומרים, תראי, יצא לך פה חצי אחוז שמי שהגיע. אז יכול להיות אתם צודקים, אבל אנחנו, תזכרי שצהל והמדינה רוצים להוכיח לך שהם לא מסוגלים לגייס חרדים, ואני אוכיח לך שבשנה שלא היה חוק, גייסו הכי הרבה ילדים מבני החברה החרדית. לא כולם חרדים, נכון? איזה קטע. והם פשוט ילדים שגדלו בבתים חרדים. וכל השיחה הזאת, מי חרדי ומי כזה, היא לא רלוונטית, ואי אפשר בכלל להתמודד איתה. מדינת ישראל צריכה להכריע. מי הוא אזרח במדינה הזאת? מה הם החובות שלו? מה הם הזכויות שלו? והן חייבות להיות שוות. זה מה שאנחנו מציעות. זה לא ייקח יומיים, אבל אנחנו בדרך כלל שהמדד השוויון שלנו הולך ומתקדם. תראי איפה היינו, שיצאנו מדרך באפריל 23. מי דמיין שאני אדבר איתך, ואני יודע לך שהסדר תורתו אמונתו של 77 שנים בוטל. במשך שנה וחצי חרדים נעצרים, אמנם בשיעורים, אבל כרגע יש לך 300 עריקים חרדים בכלא. מי דמיין את זה בכלל?
מה שלום החיילים שלך? אני רוצה לסיום ככה לדבר יותר אישי.
החייל שלי.
החייל שלך.
יש לי מועמדת, שהיום היה לה יום המאה.
כן.
והסדירניק שלי הפך להיות מילואימניק לפני שבועיים. אז תביני, אני הקמתי את התנועה ביום שהוא, חודש אחרי שהוא התגייס, הוא השתחרר. משירות סדיר, ועכשיו הוא במילואים, אז עכשיו אני...
הוא השתחרר, לא, זה מעניין, כי תכף נדבר עם חברת הכנסת שרון ניר, בדיוק בנקודה הזאת,
אני יודעת על החוק.
אז זהו, בדיוק, הוא השתחרר ומיד גייסו אותו? כלומר, מיד...
כן, באותה שעה.
הוא גויס למילואים.
כן, יש לו עוד 4 חודשים, ואז הוא יצא, ושרון ניר, חברת הכנסת ניר, היא שותפה שלנו להצעת החוק שהיום הם הפילו, אז... זכויות
ומיצוי חיילים,
וכל הכבוד לה.
אז רק הערה לפני שאני מצרפת אותה, את מבינה את הדבר הזה, שהזכויות בעצם, הזכויות האלה, זכויות שיהיו זכויות מאוחרות, רק אחרי שהם השתחררו ממילואים?
כן, אנחנו חלק מהשיחה הזאת, תכף תעלה חברת הכנסת ניר, והיא תגיד לך שאנחנו חלק מהשיחה הערה הזאת, ואפילו היינו חלק מלעודד את הגשת החוק הזה, שאומר, שמנו לב, שבגלל שהם גוברים חוגר, והם רצים למילואים מילואים, אז כל הזכויות שלהם בשנת השחרור הראשונה לא מתקיימות בכלל.
כלומר,
פשוט צריך לתת להם את זה קדימה.
גוזרים מהם חודשים. גוזרים וגוזלים. טוב, בואי נעצור פה. עורכת הדין אילת שחר סיידוף, מייסדת וראש תנועת אמהות בחזית. תודה רבה, אילת.
ענת, תודה רבה לך.
תודה ובהצלחה. כאמור, תת אלוף במילואים חברת הכנסת שרון ניר, ישראל ביתנו, חברת ועדת החוץ והביטחון. שלום שרון.
שלום וברכה, אנה.
שלום, שלום. בואי, קודם כל ניקח את הקטע הזה, על אותו חוק שבעצם גוזל וגוזר מחיילים סדירים שסיימו את השירות, מיד מתגייסים למילואים, הם אמורים לקבל רטרואקטיבית על השירות שלהם, על השירות הסדיר, כסף, תנאים, עטבות, לשנה שלמה לפחות, והנה, הופ, המדינה לוקחת.
כן, בדיוק כך, תראי, קואליציית השיבה באוקטובר לצערי שוב נגד חיילים. הבוקר הקואליציה הצביעה נגד הצעת החוק שלי, שנועדה פשוט להאריך את ההטבות המוגנות לחייל משוחרר, שזה בדרך כלל בשנת שחרור הראשונה, עבור לוחמים שהמשיכו ביום השחרור מהשירות הסדיר שלהם ישירות לשירות מילואים, ובכך, במקום 32 חודשים, ביצעו 36 חודשים, שזה סדיר ומילואים. ובאמת, הלוחמים למעשה לא יכלו להתחיל לממש את ההטבות שלהם, שלהם הם מזכאים בשנה שלמה של שחרור.
שזה מאוד משמעותי, זה קופת חולים, וזה כסף שהם אמורים לקבל רטרואקטיבית.
נכון מאוד, יש הרבה עטבות כמו נקודות זיכוי במס הכנסה, והנחה בארנונה לשנה.
ולימודים,
וכל לימודים אקדמיים.
בדיוק.
ומלגן לימודים, ממדים ללימודים שנספרת למשך 5 שנים, אז היא תספר רק 4 חודשים אחרי, וזה ברור לחלוטין שאותם לוחמים לא יכולים לחשוב, שהם בזמן שהם בעזה, לא יכולים להתחיל לחשוב על מה הם ילמדו. השעון עצר לא עצר. והצעת החוק הזו, כמו שציינה מקודם, קודמתי, הילד שחר סיידוף, זה פריזה הקטן של ארגוני אמהות, ביניהם אמהות בחסית, שקשובות לצרכי החיילים בשטח. ואנחנו הבנו שחייבים לייצר איזושהי הצעה שתאריך את ההטבה הזאת, כי בעצם ההטבות המוקנות לחייל משוחרר התקצרו 4 חודשים.
אוקיי, הצעה שלך מצוינת והיא לא עברה. מה עושים הלאה?
תראי, קודם כל, אנחנו לא נרפא, אני כבר הגשתי את ההצעה עוד פעם, לא יעלה על הדעת שהקואליציה שמגייסת את חיילי הסדיר למילואים ביום שחרורם, היא גם מאגנת השתמטות באותה מידה, באותה נשימה, בחוק ההשתמטות של ביסמוט, ומצביעה פעם אחר פעם נגד הצעות חוק שנועדו להטיב עם המשרתים. אין אבסורד גדול
מזה. אבל אין ברירה, כשאת...
מהתנערות, מהערך הבסיסי ביותר של הציונות.
סליחה, אם אומרים, מעריכים לך ואומרים לך, עכשיו את בצו 8 ואת לא מגיעה, אז את הולכת לכלא, לא כמו החרדים שהולכים לכלא וצועקים אחר כך, אנחנו חטופים בצורה
ביזיונית. חד משמעית, יתרה מחשבתי על החיילים, על החיילים שעושים עוד 4 חודשים, הם יכולים לצאת להפגין. מחר בירושלים תארך הפגנת המיליון למען נמות ולא נתגייס, בחסות הקואליציה, בחסות חברי הליכוד, בחסות הממשלה הזו, בזמן שהחיילים שלנו ליטרלי מתים בעזה, ואותם לוחמים שמחרפים נפשם, שכולנו צריכים באמת לעסוק השכם וערב בזכויות שלהם, בזכויות עבורם, בלשמור להם, לעמוד על המשמר על זכויותיהם. אז במקום זה הקואליציה הנוכחית, ממשלת השיבה באוקטובר, עסוקה בלחוקק חוק השתמטות ולהשיב את ההטבות לאותו ציבור שמשתמט. הרי המטרה של כל חוק ההשתמטות הזה שמריץ חבר הכנסת ביסמוט, שהוא חוק שכל כולו על תארת, הוא חוק של שס, צריך להגיד את זה, זה פשוט להחזיר להם את ההטבות, להחזיר להם את תקציבי הישיבות, להחזיר להם את תקציבי המעונות, ובפועל, את יודעת, אף אחד לא יתגייס, הרי מדברים על יעד גיוס.
לגמרי, אז כלומר, פחות בינתיים, מה שאנחנו יודעים, את ראית את יותר אגב? לא ראית.
אני ראיתי מה שפורסם, לא ראינו את זה קודם, מה שפורסם, אנחנו נזונים מהתקשורת, אני אומרת לך, מדינת ישראל לא יכולה להרשות.
את זה כולנו ראינו, את מה שעמית סגל פרסם אתמול, ושלשום דיברנו כאן עם ישי כהן, והוא אמר שהסעיף של אברך או תלמיד ישיבה לא יהיה קיים שם. כלומר, אנחנו נראה, כשנגיע לחוק ונראה אותו ביום שני, תלמיד ישיבה לא יהיה קיים, שזה גם סיפור, כלומר...
זה לא יאומן, כי באמת כל הרעיון הוא בסוף לא לגייס חרדים, אלא לייצר צבא של חצי עם, וצריך להגיד את ההשתמטות, זה לא רק בעיה חברתית, זה סכנה ביטחונית ממשית, אני אומרת לך, כשאנחנו נחזור לשלטון, אנחנו נחוקק חוק גיוס אחד לכולם בגיל 18, לכולם, אני אומרת לכולם, כולל כולם, ליהודים, למוסלמים, לנוצרים, לצ'רקסים, לדרוזים,
כן,
לכולם,
ועדיין את תומכת במשוואה הזאת, מי שלא מתגייס לא יכול להצביע?
אני אומרת חד משמעית, כמו שאני אומרת ששוללים את החירות מאותם ילדים שלנו שנמצאים לפעמים 300 ימים בשנה בתעסוקה מבצעית או בעזה, גם הם שוללים
זכויות. ולא נראה לך שזה חוק אנטי-דמוקרטי?
אני אומרת, אנחנו צריכים לשנות את הכללים ולשנות את המציאות. שרתת, קיבלת, לא שרתת, לא קיבלת, ככה אנחנו חייבים לשנות את המציאות. אין ברירה, מדובר בסט אתגרים ממשיים, מדובר באתגרים ביטחוניים.
אם זה יגיע לבגץ, יש סיכוי סביר שבגץ לא, שבגץ ידחה את זה, אבל עוד שאלה, תגידי מה את אומרת?
אגב, ענת, כן. ענת, צריך לראות שאנחנו עוסקים, יוצרים סנקציות בכל המובנים, גם בהצבעה, גם סנקציות בתקציבים, בתקציבי, בהנחות בארנונה, במחיר למשתכן, במעונות יום, ככה להפעיל סנקציות שיעודדו בסוף את הציבור להתגייס, כי אין לנו ברירה. אין לנו ברירה, אנחנו חייבים לחשוב אחרת. זה התחיל מ-400 אברכים שקיבלו פטור, עוד בימי בן גוריון, וזה הטעות ההיסטורית.
טוב, עכשיו אדלשטיין שהוא דח מהוועדה והוא אמר מוועדת החוץ והביטחון והוא אמר אני אמשיך להגיע למרות שהוא דחתי, מה הסיפור הזה עם ההדחה? כלומר הוא דח מרשות הוועדה אבל בעצם הוא מודח בכלל.
חיסול חשבונות פוליטי, שהרעיון הוא רק לשמור על הכיסאות ולשמור בסוף על שלמות הקואליציה, לא לפעול למען ביטחון המדינה. אני שמעתי התייחסות של יולי אדלשטיין, שבקי ברזי החוק, כמו אגב רבים מאיתנו שנכחנו בכל הישיבות שהוא קיים, באמת שנתיים של דיונים, אנחנו בקיים בכל סעיף, והוא יגיע והוא יגיד את דברו, ואנחנו לא נוותר, ואני אומרת לך, אנחנו בעניין הזה, כמו שהצלחנו לעקב שנתיים את חוק ההשתמטות, אנחנו לא נוותר, ואנחנו נעקב אותו גם עכשיו, כי לא ייתכן שבמדינת ישראל יחוקקו חוק השתמטות כשבאמת האויבים צובעים על הגדרות, ואנחנו צריכים לוודא שבעניין הזה אנחנו לא מבטרים ולא נכנעים לגחמות הפוליטיות של שמירת הכיסאות.
אבל עובדה שאפילו חוק צודק כמו שאת ניסית להעביר היום לא עבר, ושוב לא ענית לי מה את עושה עם הדבר הזה לשלב הבא. כלומר, אותם חיילים שאמורים לקבל ובצדק את מה שמגיע להם לא יקבלו, אז מה תעשי?
אני כבר הגשתי הצעת חוק חוזרת ואני מתכוונת להמשיך בעניין הזה לעשות עבודה מסודרת במסגרת ועדת חוץ וביטחון, וגם מול משרד הביטחון ואגף שעוסק בזכויות חיילים משוחררים, חיימש, ולראות איך אנחנו סוגרים את כל הפרצות ואת כל הפתחים כדי בסוף להבטיח שהחוק הזה יעבור או לא יעבור היום. אנחנו לא נרפה עד שנעביר חוקים כאלה, כי חובתנו בסוף לדאוג לזכויות המשרתים, לראות שהם זוכים לכל ההטבות שלהם, ושכל חייל לוחם יוכל לממש את הפיקדון שלו, לממש את התוכניות שלו ממדים ללימודים, לממש את כל ההטבות שמוקנות לו מתוקף היותו חייל לוחם. אנחנו לא נוותר על זה, ואנחנו נראה שאנחנו okay, באמת אני, בעניין הזה.
אני חוזר, אני רוצה לחזור לסיום לחוק ביסמוט, ואנחנו יודעים שגם היועצת המשפטית של הכנסת וגם היועצת של ועדת החוץ והביטחון מתנגדות לחוק, וכנראה שהוא לא יוצג היום או הוא לא יוצג מחר, כיוון שהוא יש התנגדות של היועצות המשפטיות.
כן, חד משמעית, חוק שהוא מחורה, הוא כמו גבינה שוויצרית, הוא לא נועד לגייס חרדים. ישבנו בוועדה, ישבה היועצת המשפטית של ועדת חוץ וביטחון, מכירה היטב את הפרטים, שמעה את כל השקירות של צה"ל, שדיבר על כך שחסרים 12,000 איש, לפני שנה וחצי לדעתי, שנה, הציג את זה ראש אכ"א, שחסרים 12,000 איש, מאז את ואני יודעות, שחיילים נהרגו, חיילים נפצעו, חיילים ירדו מהסדק, לדעתי מדובר היום על 20,000, לכן אין ברירה, אתה לא יכול לחוקק חוק שלא ייתן מענה, ולקבוע יעדים, מכסות, טריקים ושטיקים שבסוף לא יביאו לידי ביטוי גיוס של חיילים לצה"ל, ולכן אנחנו נראה שבסוף הזה, החוק הזה חייב להתכתב עם הצרכים, נמשיך לעכב אותו ולראות שבסוף גם אוכפים את מי שמוציאים עליו צווי גיוס. ואני רוצה להגיד לסיום שבאמת העתירות שהוגשו היום הן מאוד מאוד צודקות, כי בסוף מה שצריך לעשות זה לאכוף את העניין, לאכוף את זה בצורה סתורה, שמי שלא מתייצב חלים עליו סנקציות, ובאמת מוודאים שהוא חייב בשירות לפחות מתוקף החוק הנוכחי. כל מי שחייב חייב להתייצב
וצריך לאכוף. טוב, אני בכל זאת רוצה לסיום, זו ידיעה שיצאה לפני שעה, על צהל שמודיע על פתיחת חקירה פלילית בעניין הסרטון שפורסם על התעללויות של חיילי צהל בשדה תימן. הפצרית יצאה לחופשה, יש גרסה שאומרת שהיא הוצאה לחופשה. מה את יודעת בעניין הזה לומר לנו?
אני לא מכירה את פרטי החקירה, ואני סומכת על רשויות החוק והאכיפה, ואני כמובן מברכת על ההחלטה לחקור, כי כל מידע שפוגע בסוף בצהל, פוגע בלוחמים, פוגע במדינת ישראל, ואנחנו יודעים שזה פגע במדינת ישראל, ראוי לחקירה, ובאמת אור השמש מחטא היטב. ולכן אני רוצה לומר גם שאני מבינה שהיועצת המשפטית הורתה על פתיחה בחקירה, בזמן שפה בכנסת מצביעים על חוקים מטרילים ליועמ"שית, אז אני מברכת גם אותה שנוהגת באמת כמו שצריך בנושא של פתיחה בחקירה, בכל דבר, ולא משנה במה הוא נוגע.
אני לא רוצה להמשיך איתך את השיחה כי אין לנו זמן, אבל מצמיעים, מטרילים ומצליחים, כלומר, אתם לא מצליחים לעצור את זה.
למרבה הצער, הם החליטו, את יודעת, לצאת במתקפה על כל מערכת המשפט, ואנחנו גם את זה עוצרים מזה שנתיים כאופוזיציה, עם כל הקושי ועם כל המורכבות, ואנחנו נמשיך לעצור.
אבל היום זה היה 61-46, תת-אלוף במילואים, חברת הכנסת שרון ניר, ישראל ביתנו, תודה רבה. תודה.
תודה רבה לך.
עכשיו דיווחי תנועה ופרסומות. טוב, עניין אחר עכשיו, נלך לרשות שוק ההון שמגבשת הנחיות ראשוניות לגמחים, כיצד לדווח על פעילות פיננסית. אופר אלקלעי הוא רואה חשבון ומשפטן, מתמחה בביקורת חקירתית. שלום אופר.
שלום וברכה.
שלום שלום. תראה, כשאומרים גמח, אז תכף זה מזכיר לנו את המגזר החרדי, אבל במקרה הזה זה לא רק. קודם כל תסביר לנו על מה מדובר פה ועל מה רוצים לפקח, על מה הרשות רוצה לפקח ולמה צריך לפקח בכלל.
בשמחה. טוב, אז במגזר החרדי כל אחד כמעט מכיר מה זה גמחים, כפי שאת אומרת זה לא רק במגזר החרדי, אבל זה מאוד מופיין במגזר החרדי. גמ"ח זה למעשה עמותה שהמטרה שלה לתת הלוואות לציבור ללא ריבית, שזה דבר שהוא מצוין, זה עוזר לאנשים שיש להם בעיות לגייס כסף, והמטרה מאחורי הגמ"ח היא מטרה טובה מאוד ומבורכת.
איפה הבעיה פה? בדיוק. איפה זה מתחיל?
הכשל מתחיל שמאיפה מגיע המקורות הכספיים של הגמ"ח? מאנשים שמשקיעים כסף או חוסכים כסף באותם גמ"חים. את יכולה ללכת לגמ"ח, לתת לו כסף, שמהכסף הזה הוא ייתן למישהו אחר. איפה הבעיה? שאנשים שנותנים כסף, למעשה מצפים לקבל את הכסף הזה, הם או בני משפחה, אמורים לקבל את הכסף בעתיד, ובניגוד למערכת הבנקאית שהיא מפוקחת בצורה מאוד אדוקה, עם רגולטור שדואג שיהיה את כל מה שצריך, החל
שזה בנק ויש פיקוח, בוודאי.
בוודאי, יש פיקוח מאוד חזק. גם האחים, בניגוד, אין להם פיקוח, ויש פה חשש מאוד גדול, וזה מתחבר לעבודה שהתבקשתי לעשות על ידי הפעיל החברתי ישראל קרויזר, לבדוק את אחד הגמחים המרכזיים שפועלים, ששיקף הפעילות שלו הוא כ-2 מיליארד שקל.
אז רגע, אז תכף תספר מה גילית, אבל מה זה אומר? כל אחד יכול ללכת ולפתוח גמח כזה?
עקרונית זה עמותה, ובהחלט, אם את עומדת בדרישות של רשם העמותות, את יכולה לפתוח גמח, לבקש מאנשים שיתרמו לך כספים, כי צריך לזכור, מדובר פה למעשה ברישום כביכול כתרומה, אבל במהות זה בדיוק כמו פיקדון של כסף. אני שם היום כסף, ואני מצפה שהגמ"ח יעזור לי בעוד 10-15 שנים, לדוגמה, מתי שאני אחתן את הילדים.
נכון, שיהיה כסף. אז זה סוג של קופת חיסכון. עכשיו, רגע, אז מה אתה חקרת? ספר לנו על המקרה שלך.
כן, אז אנחנו עשינו בדיקה לגבי הפעילות הגמ"ח, ומה שאנחנו ראינו, שבניגוד לטענות של הגמ"ח, שהוא טוען שמדובר בתרומה ואין לו שום התחייבות, יש בהחלט ציפייה של ציבור החוסכים, מפקידים, סלש תורמים, לקבל את אותם כספים. עכשיו, איפה הבעיה? זה לא שיש לך פה מקור של הכנסות לגמ"ח, הוא לא מפקיד את הכסף ומקבל ריבית ואיתו הוא עובד, אלא הוא מקבל כסף, יש לו הוצאות, ובעתיד הוא מתחייב לתת הרבה יותר ממה שנתת. זאת אומרת, לפעמים ביחס שאם הפקדת 4,000 שקלים, את תוכלי לקבל הלוואה של 40,000 שקלים בלי ריבית ובלי הפרשי התמדה. ואז נוצרת בעיה מאיפה תגייסי כסף. עכשיו, מה עושים? מגייסים עוד ועוד ועוד, כי את כל הזמן חייבת לגייס עוד כסף כדי שיהיה לך מקורות לתת לאנשים שנתנו לך לפני 10 שנים.
קצת נשמע שזה פתח לשחיתות גדולה, לא?
תראי, כל העולמות שקשורים איפשהו בנושא של תרומות לתחום של דת או דברים שיש בהם נגיעה של דת, רמת הפיקוח במשך שנים היא מאוד נמוכה, הפוליטיקאים תמיד לא רוצים שאף אחד ייגע, וזה מגיע לחשש, וזה בהחלט הנקודה פה, שמוסד כזה, מאחר ואין לו פיקוח מספיק ואין לו אמצעי בקרה כמו במערכת בנקאית, והם לא שונים בכלום מבנק, בסופו של דבר יש לך חוסכים, ויש פה אנשים שמקבלים את הכסף, יש פה חשש שהדבר הזה יקרוס, ומי שיצטרך לשלם את המחיר הקריסה, כמו בהרבה מקרים אחרים, זה הציבור.
אוקיי, אופר אלקלעי, התקנות החדשות, קודם כל מתי יכנסו לתוקף, ובטא אם זה ימנע את כל הסיפורים האלה שאתה פה מספר לנו?
כן, אז בהחלט צריך להגיד מילה טובה על הפיקוח, שקיבל את הפנייה של מר קרויזר, ונוקט בתהליך שייכנס בעוד חצי שנה, ויגביר את הפיקוח ואת השקיפות על אותם מוסדות, מתוך כוונה באמת להגן על אנשים שהם חוסכים. זה יפתור חלק מהבעיות, עדיין יש שורה של בעיות שקשורות לנושאים שבטח אתם מדברים עליהם, כמו נושא של הלבנת און, אבל זה התחלה, בהחלט התחלה טובה, שתוכל לצמצם את
בואו נקווה. כן, נשמע טיפה יותר טוב, אבל זה עוד ייקח זמן. אופר אלקלעי, רואה חשבון המשפטן, מתמחה בביקורת חקירתית. תודה, אופר. תודה רבה.
לך.
יוצאים לפרסומות. בואו נדבר על עובדים זרים, לא עובדים ישראלים, ותכף תבינו למה, כי מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל, 7 באוקטובר, נרשמת עלייה במספר היתרי העבודה לעובדים זרים, והכניסה שלהם לכל מיני ענפים, שעד היום היו נחלתם של עובדים ישראלים בלבד. נגיד שלום לדרור ליטווק, מנכ"ל מנפאוור גרופ ישראל, שלום דרור.
שלום ענת, איפה? תודה רבה לך.
שלום שלום.
המאזינים.
איפה הבעיה? תסביר לנו.
אנחנו היינו רגילים לפני המלחמה, לפני השביעי לאוקטובר, שעובדים זרים עובדים רק בענף הבנייה. היום עובדים זרים עובדים במפעלים הביטחוניים, הם עובדים בקווי הייצור, הם עובדים כמעט בכל עבודה של שצווארון כחול, היו רגילים לעבוד עבודה עברית, עבודה ישראלית. אז היום בעצם חוזרים ועתידים לחזור אלינו עשרות אלפי משרתי מילואים. לאן בדיוק? לאיזה תפקידים הם חוזרים? הם חוזרים למציאות שבה בעצם שוק העבודה בישראל השתנה והתהפך לגמרי.
על איזה עבודות יושבים אותם עובדים זרים שישראלים, הרי אנחנו יודעים שישראלים לא בדיוק רוצים לעבוד בעבודות צווארון כחול, אז על מה אתה מדבר? על אילו מקצועות?
אנחנו, קודם כל זה נכון שאנחנו, מה שנקרא, אומת הסטארט-אפ, ובסך הכל 10% מכוח העבודה בישראל, אנחנו מדברים על 4 מיליון אנשים, אז 400 אלף איש מתוך 4 מיליון אנשים עובדים בהייטק הישראלי.
כן.
כל היתר עובדים בעבודות אחרות, עובדים בעבודות של הנהלת חשבונות, עובדים בעבודות צווארון לבן, אבל הרבה מאוד עובדים כמחסנאים, כמלגזנים, עובדים בקווי הייצור.
אז אולי שם זה מתחיל, כלומר למשל, כי הם רואי חשבון וחשבוני וכל מיני כאלה, לשם לא ייכנסו עובדים זרים. אבל כשאתה מדבר על מחסנאי, אז כן, לסופרים, לכל מיני מקומות, שלא היינו רגילים קודם לראות עובדים זרים.
בדיוק, אבל ענת, לא כולם רואי חשבון ולא כולם מנהלי חשבונות.
יפה, אז בוא נדבר על אלה, בדיוק.
בדיוק, ורוב התפקידים במשק זה אותם אנשי שירות, אותם דיילי שירות, אותם אנשים שבעצם עושים לנו את החשבון בקופה, ואותם אנשים שבעצם מרכיבים את התחמושת בקווי הייצור של המפעלים הביטחוניים, ואותם אנשים שבסופו של דבר מפעילים מכונות בשטראוס או באוסם או בחברות אחרות.
אנחנו מדברים על מכסות עצומות של 18,000, של 26,000, זה מטורף.
אנחנו מבינים לגמרי שהמדינה הייתה צריכה במשק לשעת חירום כאשר אין עובדים ובעצם מי שהמעסיק הגדול ביותר היה צהל בשנתיים האחרונות, אנחנו מבינים שהמדינה הייתה צריכה לתת פתרון, אבל זה הזמן לעצור, זה הזמן של המדינה לסגור את המכסות, לחזור להעסקת עובדים זרים אך ורק בענף הבנייה ולהעביר כסף להכשרות ולעידוד תעסוקה ישראלית במפעלים הישראלים, אם זה צמצום, אם זה הרחבה של מס הכנסה שלילי, אם זה לתת תמריצים ועידוד דרך לשכות התעסוקה לעובדים עצמם לבוא ולתפוס את מקומות העבודה.
והעובדים הזרים יותר זולים, מן הסתם.
העובדים הזרים הם לא יותר זולים. פה בדיוק האנקדוטה, העובדים הזרים לא יותר זולים, אבל בגדול הם יותר, זה נכון שהם יותר תפוקתיים, אוקיי? הם יותר תפוקתיים, הם בסופו של דבר יש להם מוסר עבודה הרבה יותר גבוה, הם עובדים בשעות לא שעות, אבל הם לא יכולים לתפוס את המקום של עובד הישראלי.
תגיד, אני חייבת לשאול אותך דרור ליטווק, אתה כמי שממנכ"ל את Manpower Group ישראל, אתה הרי בעל עניין, כי אתה צריך כביכול למכור את העובדים שרשומים אצלך. אז ברור שאתה מדבר מתוך העניין שלך, אבל אנחנו יודעים על הרבה מאוד מפעלים, והרבה מאוד תעשיינים שצריכים עובדים, ובחו על העניין הזה, ובצדק שלא היו להם עובדים. אז יש פה זה סתירה.
אז אני יכול להגיד לך שאני לא בא לעניין, כי אני מבחינתי יכול להעניק את השירותים גם של עובדים זרים, אוקיי? ואנחנו עובדים גם מול התעשייה הישראלית בשנתיים האחרונות, שהיו צריכים את הפתרונות האלה, ואנחנו נותנים את הפתרונות האלה. קבוצת Manpower היא קבוצה גלובלית, נמצאת ב-75 מדינות בעולם, והיא יודעת להביא עובדים זרים למשק הישראלי. אני מדבר מתוך האינטרס הלאומי הישראלי, להחזיר את העבודה העברית, לשמור עליה.
אוקיי.
לשמור על האינטרסים של הישראלים בשוק התעסוקה.
אתה יודע שפורסם ממש לפני 3 ימים נתון על אבטלה, עוד אבטלה נמוכה, יש עוד ירידה באבטלה, אמנם זה על ספטמבר והיו חופשים וכל מיני דברים כאלה, אבל איך מסבירים את זה? יש אבטלה, אז למה צריך עוד עובדים?
אז קודם כל, האבטלה, את יודעת שנתון האבטלה, יגידו לך כלכלנים ויגידו לך אנשי סטטיסטיקה, האבטלה היום במשק עומד על 2.9%, המורחב עומד על קרוב 4%, יש הרבה מאוד אנשים שהתייאשו, שלא פוקדים יותר את לשכות התעסוקה, מאוד מאוד קשה לעקוב בדיוק, זה לא המדד הכי מדויק שיש.
אבל אנחנו
יודעים בהחלט שמצב המשק ויוקר המחיה, ואנשים שקורים תחת הנטל, צריכים מקומות עבודה. אנחנו צריכים שהממשלה שלנו תעודד את האנשים לחזור גם למקומות העבודה, גם למחסנים, גם לקווי הייצור, ולא לתת לעובדים הזרים להשתלט עליהם, כי הבא בתור, הם גם ייכנסו עוד מעט להייטק.
Okay.
הם ייכנסו עוד מעט לתחומים האחרים.
טוב, כבר ניסו להביא אולי רופאים מכל מיני מקומות.
נכון.
מקווים שלא. דרור ליטווק, מנכ"ל Manpower Group ישראל, תודה רבה דרור.
תודה נת.
שלום, שלום. עוד מעט בורסה, פרסומות. עכשיו נגיד שלום לארז וילף, מנהל השקעות בכיר אלטשולר שחם. אלן ארז, זאת הבורסה.
שלום, אחת. שלום, טובים.
שלום, שלום. טוב, מה שנקרא עולים יפה, כי יש עוד פעם איזה סוג של רגיעה מדומה?
חושב שגם הרגיעה וגם העובדה שוול סטריט שוברת שיאים מחדש, גם אתמול וגם היום, בסופו של דבר משפיע על הבורסה המקומית גם פה. המדדים פה סוגרים פערים של, של החודש האחרון פחות או יותר. מדדים בארץ עולים כאחוז וחצי פחות או יותר, ומה שמוביל פה תעליות זה סקטור הטכנולוגיה וחברות הטכנולוגיה שמושפעות ממה שקורה מעבר לים בוול סטריט, ששם אנחנו באמת רואים בימים האחרונים, במיוחד אתמול, הייפ מאוד מאוד רציני על סקטור הטכנולוגיה והשבבים.
כן, לגמרי. ואינווידיה
חוצה, ואינווידיה חוצה את רף $5 טריליון.
שזה משוגע, הוא לא היה כזה.
נכון, והוא לקח אחריו גם את מייקרוסופט ואפל לשווי של $4 טריליון, אז אנחנו נמצאים בסגסוג ושסי בשוק, במיוחד בגלל סקטור הטכנולוגיה.
הבנתי, בוא נדבר על עוד דבר לסיום, מדד חדש, מדד נדלן חדש.
נכון, השיקו בישראל, הבורסה בישראל השיקה מדד נדלן תל אביב 35, שהחזיק 35 חברות הנדלן הגדולות בישראל, יאפשר עוד איזשהו כלי חשיפה לסקטור מאוד ספציפי בישראל אבל גדול.
יש כבר אחד, לא? יש תל אביב
נכון,
נדלן?
נכון, אבל סביר, בדיוק זה קצת המדד היותר מצומצם והחברות הגדולות והמובילות בישראל. סביר נניח שלתוך שנת 2026 גם יגיעו מוצרים עוקבי מדד, ויהיה אפשרות להיחשף למדד הזה. אז כן, זה עוד כלי ש... דרך של הבורסה להנגיש את החברות לציבור.
טוב, נחכה להורדת ריבית קודם, אולי זה יקפיץ את זה.
היום, בדיוק, היום בערב.
ארז וילף, תודה רבה. תודה.
תודה רבה.
אנחנו מסיימים כאן את חלקנו. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן, על השידור אילי זק, בדיגיטל גיא רביב, עידן נאור ועומר אוקון.